אז אנחנו באורות התשובה, שיעור שני. אתמול דיברנו על איזשהו מבוא כללי לאורות התשובה.
איזה פרק?
ממש בהתחלה, בסדר? עוד לא התחלנו אפילו את הפרק הראשון.
אז אנחנו כאילו עושים את הפרק הראשון.
אנחנו כן, היום. היום נראה את ההקדמה.
אני הבאתי של אח שלי, אח שלי יש את זה.
מעולה, מצוין. אז אנחנו... ככה, כמה זמן שהזכרנו אותם אתמול, נחזור בקצרה ונתקדם. אתמול דיברנו, ראינו שזה ספר שהרב קוקר ככה מאוד מאוד מחשיב אותו, מאוד, והוא לומד בו בעצמו. ראינו שיש איזשהו קשר בין, תהליך התשובה, תהליך חזרה בתשובה שאנחנו מכירים, לבין העובדה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. ראינו שזה מופיע, גם בפסוקים שמובאים בפתיחה לספר ושבתה עד השם אלוקיך, שזה בעצם המקור שפרשיית התשובה בתורה, פרשיית התשובה בתורה קשורה לחזרה של עם ישראל לארץ. כן, השיבה הזאת, זה לא סתם שזה הולך ביחד, זה לא סתם מילים שיש ביניהם איזשהו דמיון וקשר, אלא יש לזה משמעות באופן כללי בכלל בעברית ובתורה בוודאי. יש משמעות למילים שבהם משתמשים, ואם משתמשים בביטויים דומים, זהים, כנראה שיש קשר בין הדברים. הרבה פעמים אנחנו צריך לחשוב על הקשר הזה. אולי זה המקור באופן יותר עמוק לסיפור של גזירה שווה, שהרבה פעמים נראה לנו קצת מוזר, אבל הוא קשור קצת לסיפור הזה. אז ציטטנו דברים של הרב נריה, אומר הרב קוק בעצמו, שמתגלה כמשורר התשובה, משורר התחייה. בעצם הוא זורק אותנו לסוף הספר, אם תציצו בפרק האחרון, של הספר, פרק י' ז', פרק י' ז', הפרק האחרון, ככה זה נקרא ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצו. נקרא רק את הפסקה הראשונה, תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. אני לא מאמין שנגיע עד פרק י' ז', בטח לא באלול, לכן אנחנו קצת, אנחנו מציצים בו קצת עכשיו. אני אומר, אבל יש קשר בין הדברים, זאת אומרת, הנקודה הזו שמופיעה בתחילת הספר, תופיע בסופו, יש פה איזשהו מעגל כזה שכנראה ייסגר, שהוא אולי אחד המעגלים הכי משמעותיים שבתוכם אנחנו מתנהלים, של ההבנה שבעצם אמרנו בצורה עמוקה יותר, זאת ההבנה של מה זה תשובה. תשובה זה לא רק תיקון של חטא, בסדר? תשובה היא בעצם שיבה למקום יותר, למקום ראשוני, שורשי, במובן מסוים, ובמובן יותר עמוק אולי תשובה זה תשובה בעצם אל המקום העליון של מה אנחנו רוצים לשוב, ולכן כיוון שאנחנו בני אדם, ולעולם לא נוכל להגיע עד הקדוש ברוך הוא, כן? כי אנחנו מוגבלים והוא לא מוגבל, והפער שבין הסוף לאינסוף הוא אינסופי, יש לנו אינסוף מקום להתקדם, בסדר? עכשיו לפעמים זה יכול להיות מאוד מאוד מייאש, כי אם אתה אומר, אם יש לי דרך, בסדר, אני חושב שיש לך מסע בצבא, אומר לך, תקשיב, אתה הולך, אין לזה סוף. אז זה מאוד מאוד מייאש. אבל אם אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו, כאילו, אני חושב שהנקודת מבט צריכה להיות שונה. אנחנו לא עכשיו נכנסים לאיזשהו מסע אינסופי כזה, שכאילו המטרה היא רק ללכת וזה משהו מאוד מייאש, אלא להפך, זה כאילו, לא יודע, דמיינו שלוקחים אתכם לאיזה חנות שאתם נורא נורא אוהבים, עם כרטיס אשראי אינסופי, אומר לכם, תקחו מה שאתם רוצים. כמה שתספיק לקחת, זה טוב. מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, מה שאנחנו נספיק לעשות ונתקדם ונעשה, זה דברים שאנחנו יכולים להרוויח אותם בעצם. בסדר, טוב. אז בואו נתקדם, נקרא היום אולי את נקרא את ההקדמה, ואולי אפילו נספיק לפתוח קצת את הפרק הראשון. אז יש הקדמה, אתם רואים, הקדמה, כן, עמוד אחד לפני פרק א', בעזרת השם, כדרשת תיבות. זה כמה, זה הקדמה שכותב הרב קוק בעצמו. גם את זה הזכרנו אתמול, שאורות התשובה הוא אחד הספרים שמה שמיוחד, בחלק הראשון שלהם, שהם נכתבו מראש כספר. שלושה פרקים ראשונים נכתבו מראש כספר, אנחנו יכולים לראות שיש להם באמת איזשהו אופי שונה, זה לא פסקאות, אלא משהו יותר מסודר. אז אומר הרב קוק ככה, בעזרת השם יתברך, זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. מצד אחד, הרי קשה שבקשות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותיה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותיה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ברור. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים, לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. באמת לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו, אפילו מצידו הפיוטי, שהוא מלבב לעין חקר, וקל וחומר שלא נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי, בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. אנוכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. והנני נסלט בעצמי ממחשבתי, ראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם? אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפותרני מתביעתי הפנימית, מוכרח אני לדבר על דבר התשובה. ודווקא בצידה הספרותי והמעשי להבנת התוכן שלה בדורנו, להגשמתה בחיים, בחיי הפרט ובחיי הכלל. טוב, אז יש פה איזושהי הקדמה, בסדר? שהרב קוק בעצם, בוא נגיד, אולי קצת נשמע ממכם מה, אם מישהו רוצה להסתכל עוד פעם שנייה בנחת, אבל מה נאמר פה? בוא נגיד ככה באופן כללי. בלי להיכנס עדיין לפרטי, מה האמירה פה? מה אתם חושבים? אז באמת, נכון, קודם כל, יש, כאילו, יש פה איזה שאמירה שאומרת, התשובה היא דבר נורא משמעותי לי, נורא מרכזי. אני כל הזמן רואה צורך לחזור ולדבר אליה. נכון, זה תופס פה מקום מאוד משמעותי, נכון? מה עוד? איזה דברים שמתם לב כזה? ולמה לחשוב לא לכתוב על זה? וזה מה שכתוב פה? כתוב פה או לא כתוב פה? זה מה שאתה חושב, זה מה שהוא כותב?
לא, זה לא ראיתי.
שלומדים, אני אומר סתם, בכלל אני שואל ככה, שלומדים חשוב ככה, בשלב ראשון, זה כזה נכון לכל ספר, כשאתה קורא משהו, צריך קודם כל לראות מה כתוב. שם שאתה אומר רגע שנייה, לעשות איזשהו, בטיפול קוראים לזה שיקוף, אתה לוקח משהו ואתה אומר את מה שקרה, כאילו את מה שקראנו, אתה אומר את זה במילים שלך, אתה מוודא שנייה שהבנת מה נאמר פה. שלב שני, כבר יהיה פרשנות. זאת אומרת, מה אני מוציא מזה, מה אני חושב, איפה זה עכשיו, במפגש שלי עם הדבר הזה, מה קורה פה. בסדר? אבל אני אומר, חשוב תמיד, זה שאנחנו לומדים. פרשנו עכשיו איזשהו קטע. זה נכון, אני אומר אותו, זה נכון ברב קוק שלומדים פסקה, זה נכון גם שלומדים גמרא, זה נכון שלומדים כל ספר שלא יהיה. דבר ראשון, אני צריך לראות שהבנתי מה כתוב פה. בסדר, אז מה הוא אומר? הוא אומר שמה? באמת, אז כמו שבן ג'ו אמר, אני לא יכול שלא לכתוב, אבל למה בכלל חשבתי אולי לא לכתוב? כי
כי כולם כתבו על הכל.
כי כולם כבר כתבו על זה, נכון? כתבו על זה, ולא סתם כתבו על זה. מי כתב על זה?
גדולי ישראל.
כל הגדולים, כל הזאת, מי אני בכלל שיבוא? אז למה למרות זאת כן לכתוב? יש לי איזה משהו פנימי. זה באופן כללי בכלל. יש משהו, אני חושב, מאוד חזק. כשאדם מרגיש שמשהו הוא מאוד מאוד משמעותי, לא מאוד... אז הרבה פעמים זה יכול להיות נגיד ככה, לא תמיד זה סימן, אבל זה יכול להיות סימן לזה שזה משהו צריך להתעסק. בסדר? לפעמים אנחנו... לא לכולם יש איזשהו קול פנימי כזה שאומר להם שמשהו ספציפי בתורה, נגיד, הוא הסיפור שלהם. לפעמים אנחנו לא מכירים, לפעמים אנחנו לומדים משהו אחד ואחרי זה לומדים משהו אחר, ואז פתאום אתה מגלה שמשהו אחר שלא הכרת, אתה פתאום הוא כן מדבר אליך יותר. גם יכול להיות תקופות שונות בחיים. כן, זה לא ש כאילו עכשיו, אם אני אוהב ללמוד הלכה, אז מה שאני אעשה עכשיו עד 120 זה מה זה. יכול להיות שיהיה לי עכשיו 5 שנים שאני לומד הלכה וזה מה שיחיה אותי. ואז אני ארגיש אחרי זה צורך ללמוד משהו אחר ואני פתאום ללמד לא יודע מה, פנימיות, או שאני אלמד חסיד, כאילו זה יכול להיות כל מיני כיוונים, אבל זה נכון שכדאי לי לנסות לזהות קולות בפנים, שמושכים אותי לאן שהוא. ואם אני לא מוצא, אז הרבה פעמים אולי שווה לנסות, לטעום מזה, כאילו להתחיל להרגיש, להיפתח לעולמות חדשים, ודרך זה הרבה פעמים אנחנו מוציאים. ומה שאנחנו מוציאים בו, כאילו זה הרבה פעמים זה סימן לזה שבאמת צריכים להיות שם. טוב, אז למה הסיפור הזה הוא כל כך קריטי לרב קוק? למה התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה, בחיים, עליה בנויות כל התקוות? נכון, הוא כותב בהתחלה, עליה בנו את כל התקוות האישיות והציבוריות, על הסיפור הזה. למה הסיפור הזה הוא כל כך משמעותי? אני חושב שבאופן בסיסי, העולם שלנו בנוי באופן כזה, שהוא בנוי משברים ותיקון. מי שמכיר קצת, נגיד, את סיפור בריאת העולם, כמו שהוא מופיע אצל המקובלים, אז יש בעצם סיפורים קודמים, נקרא לזה, כאילו לסיפור שלנו. הקדוש ברוך הוא בורא עולמות.
בורא את התורה, בורא את העולם.
לא, לא, זה סיפור אחר, לא, לפני, זה עניין אחר, לא היה סיפור של התורה, מה זה?
מחריבה.
כן, יש בריאת עולמות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריב אותה. יש, אתה מכיר, יש מלאכים קדמאים שהם הולכים ומתים, יש פרשייה כזאת בראשית, שאצל המקובלים נדרשת המון, על אלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, זאת אומרת, יש כל מיני בריאות קודמות של העולם, שהעולם נברא איזה משהו ונשבע, נברא ונשבע, בסדר? מכיוונים שונים אנחנו מכירים אולי סיפור האורות והכלים, כזאת אנחנו בורא איזשהו כלי, בסדר? ואז מכניס לתוכו איזשהו אור, ומה קורה לכלי? הכלי נשבע. הכלי לא מצליח להכיל את האור ונשבע. ויש שברים שמסתובבים בעולם, ואחרי זה נברא איזשהו כלי חדש, והאור שנכנס הוא יותר מצומצם. אנחנו מנסים כאילו להכיל אותו. מה המשמעות של הסיפורים האלו? מעבר לשאלה אם זה, נגיד ככה, מעבר לשאלה אם קרה או לא קרה, שהרבה פעמים, הייתי אומר, לא באמת משנה לנו. מה שמשנה לנו, זה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה לספר לנו בסיפור הזה. זאת אומרת, מה... אני כאילו זה... אני לא ארכיאולוג, בסדר? זאת אומרת, אני לא מתעסק בזה עכשיו, ומחפש עכשיו כדי לענות על שאלת הדינוזאורים, כן? אם היו דינוזאורים או לא היו דינוזאורים, אם זה שובר לי את כל האמונה, הנה, היה בריאות... לא, זה לא...
יש כמה נחשים ש... יש כמה נחשים שלוכדי נחשים מראים לך ש... שאשכרה יש שם את השרידים של הרגליים של הנחש הקדמון.
כן, אני אומר, אבל
נחש בראשית.
אני אומר, אני בכלל לא הולך לכיוון הזה. אני לא צריך את הכיוון, כאילו, זה נכון שיש המון ממצאים שיכולים לחזק לי את האמונה ויכולים זה. הרבה פעמים אני לא מבסס רק עליהם. זה פחות גם מה שמעניין אותי בהקשר הזה. מה שמעניין אותי בהקשר הזה, זה מה רוצים ללמד אותי פה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם, יודע, הוא לא עושה ניסיונות, נכון? זה לא שהוא כאילו ברק לי. נכניס אור, ופתאום הכלי נשבר, ואז כל המלאכים אמרו לו, וואה, תראה, משהו התפקשש פה, וואה, לא שמתי לב, סליחה, וזה, בוא נעשה עוד פעם, לא, בוא נעשה עוד פעם, ותחכו רגע לזה, תוציא, נעשה חדש, בסדר? אז זה לא הסיפור, נכון? אז למה זה נברא ככה מראש? כי יש כנראה משהו בעולם שהוא, שיש בו איזשהו, יש בו, נשאר משהו מהסיפור הזה בעולם. צריך להבין מה נשאר ממנו, מה זה משאיר לנו, מה נשאר לנו מהסיפור הזה בעולם. אני חושב שאחד הדברים שנשארו... מה זה? כן. למה?
כמה שלכאורה נראה
שהכיל אור ותמיד אור ותמיד אור
זה קשה, אבל
עדיין
המניעה של
האחרי
זה
יותר... למה לבנות מראש משהו מוצלח? אנחנו היום חיים ככה. אולי נגיד זה הפוך, כנראה שמה שזה רוצה ללמד אותנו שיש משהו בשברים ובתיקון שהוא משמעותי ויכול להיות שהוא גם מאוד מאוד מתאים לנו. זאת אומרת, אני חושב שאולי באמת חלק מהרעיון, אפשר לדבר על זה מהמון המון כיוונים על הסיפור הזה, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, אבל אולי חלק מהרעיון הוא באמת שכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא אותו מטבע הדברים כשנברא דבר חיצוני לקדוש ברוך הוא, כן? בריאה זה מלשון נכון, ברבה בערמית, מה זה? זה בחוץ. זה נכון, דברים שהם חיצוני, הבריאה זה הוצרת משהו החוצה. כשהקדוש ברוך הוא בורא מציאות של יצורים שהם עכשיו, אנחנו בעצם, שאנחנו בני אדם, שאנחנו מוגבלים וכו'. מטבע הדברים כנראה שיהיו, יש בזה משהו שהוא יישבר. למה? כי כשאתה לא שלם, אז משהו בך כל הזמן, יצריך ללמוד איך לחרוג מהגבולות של עצמך. איך אתה מצליח עכשיו לראות שהכלים שניתנו לך, הם סופיים, אתה צריך לנסות, אתה מנסה להגיע למקומות שהם יותר אינסופיים. יש לזה כל מיני, אני אומר, יכול להיות שלדוגמה חתונה היא חלק מהיכולת הזאת לשבור את הכלי המצומצם שלך ולהיפתח לכלי גדול יותר. כי אתה עד עכשיו היית עם עצמך.
לבד.
היית לבד, והתעסקת, והחיים שלך היו רק החיים שלך. ופתאום אומר לך, תקשיב, אתה שומע? יש יצור שלם אינסופי לידך, אתה צריך להיפתח אליו. ומי שחושב שהוא יכיר את אשתו, נגיד, בדייטים, אז הוא חי בסכת, וגם אחרי 5 ו-10 שנות נישואים, אתה לא מכיר עד הסוף, כי בני אדם זה משהו שיש בו נקודה אינסופית. וכל אחד מאיתנו יש מצד אחד משהו מאוד מאוד סופי, מצד שני, יש גם איזושהי נגיעה במשהו אינסופי, וזה קשור אולי לסיפור הזה של הכלים שנשברים, אבל ננסה שנייה רגע להוריד את זה אלינו טיפה. אני אומר, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, חז"ל אומרים תשובה קדמה לעולם. למה תשובה קדמה לעולם? כי אנחנו במציאות שאנחנו נבראנו, אנחנו נבראנו כאלו שמטבע הדברים שלנו, אנחנו גם ניפול וגם נכתב וגם נשבר. אנחנו צריכים ללמוד עכשיו גם להתקדם מהסיפור הזה.
ייבנות אולי.
כן, ולכן אני אומר, כל התקוות בנויות על הסיפור שהדבר הזה קיים, יודע? כי בלי זה אין לנו את היכולת בכלל להתנהל. מי שלא מבין בעצמו שהוא ייפול ושהוא יכול לקום, אז הוא לא מבין את ההתנהלות האנושית. מי שמצפה לא ליפול, נגיד, בכלל, אני חושב, אז הוא לא מבין את ההתנהלות האנושית. ואגב, לא ליפול זה גם על עצמו וגם על אחרים. אין לי?
כמו שצרנו, דוגמה, אנחנו שומעים על הרבה רבנים.
כן, אני אומר, אחרים זה דוגמה, גם אנשים שאנחנו מאוד מאוד מעריכים. זאת אומרת, אנשים כל אחד נופל במקום שלו. יש יכולות שהחטאים יהיו שונים, שהם יהיו בניואנסים שונים. יש סיפור בחב"ד על אחד האדמו"רים. אני מספר את הפרטים שלו, סיפור קצת קשה, אבל אני אגיד ברעיון שלו, שמגיע אליו אחד, מגיע אליו אדם אחד, לבקש איזשהו תיקון לחטא. והוא נכנס אליו לחדר ויושב איתו, ויושב שם המון 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 זמן. המון 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 זמן. ואז הוא יוצא, ואחרי זה שאלו את הרבה, מה הסיפור, מה קרה? אז הוא אמר שכל אדם שבא אליי עם בקשה לתיקון של חטא, איך אני יודע איך לתקן אותו? מה אני לא יודע מה לעשות איתו? אני מחפש קודם כל בעצמי את הנקודה, את נקודת החטא שיש בו. את לא את אותו חטא, אבל את הנקודה הזאת, נקודת החטא שיש בו. ואז אני מנסה לחשוב בעצמי איך אני מתקן אותה. ולפי זה אני יודע לתת לו דרך תיקון. והחטא שם היה משהו מאוד מורכב, שהיה מאוד קשה למצוא לו את ה... כאילו היה לי מאוד קשה למצוא, בסוף מצאתי. יודע? סיפור, הפרטים שלו הם בהקשר אחר, אני לא אביא אותם, אבל אני אומר, הרעיון הוא שבאמת זה בסוף פוגש את כולם. יש בזה משהו, העולם הזה הוא בנוי ככה שיש שבירות ותיקונים, והתשובה היא חלק מהסיפור הזה. ולכן באמת, אני חושב שיש בה משהו שהיא מאוד מאוד, כאילו כל התקוות האישיות והציבוריות באמת יושבות עליה. עוד הערה אולי רק על המשפט הבא, ואולי עם זה נסיים את העיסוק בהקדמה הזאת, למרות שאפשר לדבר על עוד, אבל נראה שגם דברים שדיברנו אתמול הם גם עוד רלוונטיים גם לזה. אני אגיד משהו שהוא מאוד פשוט, והוא נראה לי, ויחד עם זה הוא הרבה פעמים מורכב, זה המשפט הבא. התשובה היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי יראו תשובה וקבעה תשובה, ומצד אחד הרי קשה שבקשות שלא יצא עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. אני חושב שיש פה אמירה שהיא נכונה גם ברובד לימודי נקרא לזה, בסדר? הלימודי, הפילוסופיה, עיסוק בתשובה, איך מתייחסים לתשובה, האם הדבר הזה, להבין אותו, זה משהו שאנחנו יכולים להבין אותו בקלות, יכולים להבין אותו בקלות, ואני חושב שברמה יותר בסיסית, ברמה של החוויה האישית, אני חושב שמשהו שנראה לי כל אחד יכול לחוות בעצמו, יש משהו מאוד עם שתי פנים מאוד קצת בסיפור הזה של תשובה. שמצד אחד, באמת, כמו שאנחנו מכירים גם בחזרה, יש משהו מאוד קל בסיפור הזה. כשאדם עכשיו מערער תשובה, זו תשובה. הוא בא לתשובה, ואם אדם מקדש אישה על דעת שהוא צדיק גמור, גם אם הוא רשע, אז היא מקודשת ששם מערער תשובה, אם זה מקדם מספק, כי באמת אפשר מצד אחד, זה מה שיכול לקחת מאוד מאוד בקלות. אבל יש בה גם משהו מאוד קשה, ואני חושב שגם בפרקטיקה זה ככה. אני חושב שלעשות תשובה זה משהו, אני לא אעשה פה ספר שכל אחד, אבל אני אומר, תנסו לחשוב עם עצמכם. כשאומרים לכם עכשיו נגיד לעשות תשובה, חודש שלו לעשות תשובה, עם איזה חוויה אתם, איזה תחושה עולה בכם? עכשיו אני מסתכל לך בעיניים, אתה שומע, אתה צריך עכשיו לעשות תשובה. איזה חוויה זה מעלה בך? אתם יודעים מה אני שואל?
כן.
זה משהו נעים, זה משהו מאיים, זה משהו... אם מישהו רוצה להגיד, אני אשמח. אם לא רוצים, לא חייבים. מישהו רוצה להגיד אולי?
לא.
משהו כזה של כובד ראש.
כובד ראש כזה. שמה התחושה? מה זה כובד ראש?
אפשר להתחיל לחשוב, כאילו, מה המקום,
השם. יש בזה משהו, כאילו, אני... טוב, תגידו עוד, לא יודע, תגידו אתם, אני לא אכניס לכם לי לפה. משהו נעים? מה התחושה שלך?
כאילו לשוב לימים שאתה היית רוצה להיות שם. אתה יכול להיות... הרוב תשובה זה לשוב למה שהיית.
יש לך מקומות טובים שאתה זוכר אותם, שאתה מכיר אותם, יש לך איזה געגוע אליהם, ויש בזה משהו כיף, כאילו... אז זה, מצד אחד זה משהו כזה, כאילו אתה חוזר למקומות פחות טובים. אם בן אומר, אני חושב על המקומות הטובים שאני רוצה להיות בהם, אתה אומר, אני זוכר את המקומות הלא טובים שבהם הייתי. מצד שני, אתה אומר, יש פה את ההזדמנות אותי לתקן.
אני? תשובה... זה גם, כאילו ברמה האישית זה באמת כאילו מה שאמר לכובד ראש, לרצינות, לפעמים זה כאילו כיף, תחושה כיפת, לשפוט את עצמך, לשים את עצמך כאילו חשבון נפש לראות איפה אני עומד. מצד שני, זה לא כל כך קשור להרגשה, זה משהו שכאילו מרגיש לי שאני רוצה להגיד, שזה משהו שהוא מפעים. זה כמו עכשיו, לא יודע מה, להבדיל או לא להבדיל, שבן אדם עכשיו חס וחלילה לעשה איזושהי אווירה כאילו, בוא נגיד, עבר על אחד החוקים במדינה. והוא הולך להגיד לשופט, עכשיו השופט עליו גזר עליו, לא יודע מה גזר עליו, אמר לו, אני חוזר בתשובה, אני מתחרט, אני מתוודא ואני גם מקבל עליי לעתיד. אז כאילו, האם יעלה כאילו על הדעת שהוא יגיד סבבה, כאילו?
באמת,
כאילו זה כאילו להחזיר את הזמן אחורה וכאילו לא.
זה נכון, אחד הדברים הכי, כאילו באמת מאוד חזקים בתשובה, אני חושב שזה חידוש שהוא לא קיים כמעט בשום מקום אחר. אני זוכר את זה, נגיד בהשר הזה, לי הייתה חוויה מאוד חזקה, אני זוכר בצבא, שאין תהליך של תשובה. זאת אומרת, אני זוכר שזה ממש כאילו העסיק אותי כזה, זה, לא יודע, מי שיצא לו לזה, נגיד היית בעיה בקורס מאקים, בסדר? אם תופסים מישהו שעובר שמירה, מה עושים לו? מעיפים אותו מהקורס, למה? איך יכול להיות, אתה, בסדר? הרי זה קשקוש, הרי נכון, אין אף מחט שישפוט חייל שהוא לא שבר, אני לא מוכן, כאילו מוכן להתערב שאין מחט שלא שבר שמירה בחיים שלו, בסדר? זה לא, זה, נגיד, אמירה לא חינוכית, אני לא יודע אם יש שמירה שלא שברתי, אני הייתי, אה?
קאפו על זה שתפסו אותו, לא
שהוא שומר. אחרי זה, אבל זה לפעמים כן, לפעמים זאת התשובה, כאילו, זה... כן, שכאילו, אם תפסו אותך, סימן שאתה לא יכול להיות, אתה לא יכול להיות זה, אבל לפעמים אני אומר, יש דברים מטופשים ממש, אני זוכר, כאילו, אומר, סיטואציות... היה לי חבר מהצוות בסוף בעד אחד, שיום לפני הטקס, הדיחו אותו, כי הוא היה לו מחסניות מקוצרות כזה, והוא עשו מסדר כזה, איך קוראים לזה, שמחזירים ציוד, ואז הוא זרק אותם לפח כזה בחדר כזה, כי הוא רצה לשמור אותם. אז תפסו את זה ועיפו אותו. אתה אומר, בהם 8 חודשים עשית, כאילו תבוא, תדבר, תגיד בוא, אבל אין כאילו, אין, עשית את זה כאילו משהו מטופש כזה. למרות, אני אגיד בסדר, למרות זאת פעם היה לי סיפור שחזרתי בתשובה, וקיבלו אותי, ומאז אני מעריך את מי ששפט אותי שם. זה דווקא היה בסדר. אבל זה היה סיפור יחידאי כזה, זאת אומרת, לא קורה כמעט. יש משהו באמת מחודש. אני אספר לכם בהזדמנות, לא להקלטה. אבל כאילו זה באמת כמעט לא קיים, כאילו, הדבר הזה.
הוא עוד שיעור ב' אולי.
כן, אבל יש משהו
שאתה
יכול לשאלה, כאילו, לגבור בלקחים, התחקירים, וכל...
לא, יש עניין של למידה. אבל במקום מאוד מוגדר. זאת אומרת, אם אתה...
אולי כדאי שכן נעשה את זה, ששירבט ידעו ממה להיזהר.
לא, בסדר, יסתדרו. יש דברים שבהם לומדים, אבל נכון, אבל אני אומר, אם עשית טעות, כאילו התחושה היא שאתה צריך להיות צדיק גמור. אין כאילו להיות כל כך בעל, כאילו זה נדיר שאנשים שהם כאילו בעלי תשובה יכולים כאילו... להתקדם, זה באמת דבר מאוד מחודש, אני חושב. אבל אני אגיד אולי את הסיפור הזה, אני חושב שהתחושות יכולות באמת להיות מעורבבות. יש משהו, אני חושב, בתשובה שהוא מאוד קשה ומאוד קל. אני אקח את זה אולי לכיוון, לדוגמה מאוד ספציפית שלפעמים נראה לי קל להשתמש בה. מי שיצא לו פעם לדוגמה לבקש סליחה, זה קצת כיוון אחר, זה קשור, אבל זה מאוד מאוד, אני מרגיש שמבטא את אותה נקודה. אם מישהו פעם יצא לו לפגוע בחבר, בסדר? באופן יותר קצת, לפעמים יותר מורכב, זה לריב עם חבר שאתה גם נפגעת וגם פגוע במקביל. אבל זה יותר קשה לך לראות את המקום שבו אתה פגעת. ואתה רוצה לבוא לבקש סליחה. לא יודע אם מי שיצא לו, אז אני אומר, אני זוכר, התחושה שלי מזה היא שלפני זה נראה הר מאוד גבוה. כאילו יש בזה משהו שמאיים עלינו בטירוף. עכשיו בפועל, כן, אני כמעט אין ציור שבו אתה תבוא למי שתגיד, אתה שומע, אני מתנצל על מה שעשיתי, וואלה, לוקח זה, אני אומר לך, זה הייתי לא בסדר, סליחה. אין כמעט סיטואציה, אם אתה עושה את זה באמת בלב שלם, צריך ללמוד אולי איך שאנחנו מבקשים סליחה, זה דבר שצריך ללמוד לעשות, אבל אני אומר, אם אתה באמת בא ואומר, שמה, אני שם דברים אחרים בצד, אני בא זה, אין כמעט מצב שבו הוא לא יגיד לך, וואלה, אתה יודע, וואלה, תודה רבה, אני שמח שאתה אומר לי, וזה, גם אני הייתי לא בסדר, ונסתדר בזה, וזה עובר הרבה פעמים מאוד מאוד חלק, אבל כמות הפעמים שאתה מתלבט על זה לפני, ואתה כאילו הולך עם זה וזה, מי שקצת, אני אומר, מי שקצת מכיר את התחושה, אולי אני לבד בזה, אבל אם עוד מישהו פה מכיר, אז יכול להתחבר לרעיון הזה, יש בזה משהו שמישהו כאילו נראה את המדהר מאוד גבוה, בפועל הוא הרבה פעמים הרבה יותר קל. עכשיו כל אחד זה פוגש את המקומות אחרים, יש כאלה של לבקש מחבר, יש כאלה של לבקש מההורים, יש כאלה לבקש מה... כל משנה, כל אחד ומה, משהו שפוגש אותו, אבל זה משהו שהוא מראש נראה לך תמיד כאילו מטורף כזה, אבל משהו בסוף בפרקטיקה שלו הוא הרבה יותר נעים. זאת אומרת, ואתה גם יוצא עם תחושה מאוד מאוד נעימה, כשאתה חובר אותו פעם, פעמים, שלוש, זה גם יותר, זה נותן לך כוח. זה נותן לך אחרי זה יותר כוח.
אתה היית עוד במקום מסוים ואתה...
אני מסכים?
גם במובן ההפוך, שבן אדם מתקלקל, הוא מזהה את התקופים, מזהה שגם הוא הולך אחורה,
זה נכון, אני חושב שבתיאוריה זה נכון, ביישום הרבה פעמים, זה הגבול הדק הזה, כאילו אני חושב שכולם מסכימים שאנחנו רוצים להיות במקום יותר טוב, בסדר? שאלה אם עכשיו יש לנו כוח להתחיל לעבוד על זה, זה כאילו מאוד קשה. כנראה שיש שם משהו מאוד חזק, שדברים חזקים מגיעים, ויש להם גם הרבה מניעות. זאת אומרת, יצר רע יודע לתפוס את הדברים החשובים. זאת אומרת, הרבה פעמים איפה שקשה לנו, סימן של... לא תמיד, כן? לפעמים ששם אנחנו צריכים, כאילו, כנראה שקורים שם דברים גדולים. טוב, בסדר, אז נראה לי... נעצור בזה, בעזרת השם מחר נתחיל את פרק א'.
אנחנו נראה לי נוכל לסיים.